בעזר השם הגיע לידי קונטרס, חיבור של 173 דפים של רבנים שחקרו ממש לעומק מכל הזוויות הקיימות את עניין החיסונים, ריכזו הכל ומביאים את זה לנו ולרבנים שיוכלו להיעזר בזה. אני אציג את הקונטרס ממש בקצרה יחסית, כי הוא באורך 173 עמודים, זו ממש עבודת מחקר גם רפואית, גם פוליטית. כלומר, המחקר הזה הוא מחקר של החיסונים מכל הבחינות, והכי חשוב מבחינה הלכתית, גדוש בסימוכין ובדברי חז"ל ובדברי ראשונים ובדברי אחרונים ובראייה היסטורית של הדברים כפי שהיו תמיד, יש פה חוכמה אדירה שלא ראיתי ריכוז של חוכמה, של דברי חוכמה מזוויות כל כך רבות ביחד, על ידי מקור נאמן, מהימן, ממש עבודת עומק הלכתית ורפואית שאינה נגועה, אין לה שום אינטרס. כלומר, אין נגיעה בכסף או בעסקנות פוליטית או עסקנות עם רופאים או מול חברות כאלו או אחרות. אדם נקי ומהימן שהוא רב. אני אביא כמה דוגמאות מפה, כמה ציטוטים, ואז אני אפרסם את החוברת, את הקונטרס להורדה, לכל מי שמעוניין ללמוד אותו לעומק, כי יש שם המון המון מה ללמוד, ולכל מי שמעוניין לפרסם לזיכוי הרבים, משום שמדובר בהצלת נפשות. זה נקרא קונטרס החיסון וקסינן. בהלכה ובהשקפה, מהדורה תליטאה, מהדורה שלישית. להערות והערות על תוכן העניינים, יש כאן מייל, אפשר לפנות. כאן ההסכמה. כאן יש הקדמה. וצריך לברר איך מסתכלים על העניין ומהו מציאות הדברים. למי צריך להאמין בזה? ולחוות דעת של מי יש לחפש? הרופאים, הרבנים, איזה מין רופאים? שב ואל תעשה, עדיף, חייבים לקחת בשביל עצמך או בשביל להציל אחרים. הוא נוגע פה בכל הסוגיות האלה. ויש לבאר העניינים שלב על גבי שלב, וכל אחד יראה כמדומני, אם כל אחד יסכים לראות מציאות הדברים, לא יהיו שאלות בעניינים אלו. החוברת הזו עונה על כל השאלות, גם המוסריות, גם ההלכתיות, גם הרפואיות, וגם הפוליטיות. יש הטוענים וצועקים, שאין זה מקצוע רבני להגיד דעות בעניינים אלו, כי זה שייך לדעת הרופאים, ואמת, שמצינו בחז"ל דיני נאמנות לרופא, והרבה פעמים יש חיוב לשמוע אל הרופא, אבל עדיין יש מקצוע שלם בשולחן ערוך אורח חיים. מתי לשמוע ולאיזה רופא יש לשמוע? ולכן עדיין הדבר טעון ברור בדרך שאלות ותשובות, שוט. למורה צדק, להבין אל מי צריכים לשמוע. ולאחר ברורים גדולים, מה שעלה בידי הוא שלעת עתה יש להרחיק, מרחק רב, מכל מיני חיסונים למיניהם. הוא עושה פה את הסיכום לפני שהוא מביא את המחקר. את הסיכום, זאת אומרת, הוא כותב את הדברים לאחר שהוא מביא את המחקר, אבל הוא בוחר לשים אותם פה בהקדמה. מהבירורים הגדולים, מה שעלה בידי הוא שלעת עתה יש להרחיק מרחק רב, מכל מיני חיסונים למיניהם, כל סוגי החיסונים. הגם שמתחילה חשבתי כי הדבר תלוי, זאת אומרת בהתחלה הוא חשב שזה לא עניין גורף, אלא זה תלוי כל חיסון לגופו, והוא דומה לקשרות במאכלים, הוא חשב שזה דומה לקשרות במאכלים, אבל אחרי שעות על גבי שעות של בירור, מציאות הדברים, חזרתי בעצמי, הוא חזר בו, הוא התחרט, ונראה שאכן לעת עתה אין לקחת שום חיסונים, ובקונטרס זה ישמע הקורא קצת מהעניין, 173 עמודים, והוא מביא פה לקורא תמצית מהעניין, תארו לעצמכם. ובאתי בעיקר להעיר נקודות שאחרים לא הדגישו כל כך. ברוכתו אדינוי, אלוהינו מלך העולם, שכוחו הוא גבורתו מלא עולם. ובאתי בעיקר להעיר נקודות שאחרים לא הדגישו כל כך, בגלל שהשקלה וטריה שלהם היה מודגש על נקודות אחרים. הם עשו את השיקולים שלהם מנקודות מסוימות מאוד. וגם כי היום יש נידונים חדשים, זאת אומרת יש נתונים חדשים שעלו על הפרק, ולזאת נסעתי בעיקר בדברים החדשים, כמו שינויים ב-DNA, שהוא לא הביאו אותם בחשבון בדיונים הקודמים שהתייחסו לעניין החיסונים. אני מדלגת פה, ולכן, במקום שיש בו חילול השם, אין חולקין כבוד. וכן, יש לב של לא תעמוד על דם רעך. ובגלל שמנעוריי יש לי נטייה לכל ענייני רפואה, ולחפש האמת בעניינים אלו, כמו שלומדים סוגיה, זאת אומרת, הוא הופך בהם והופך בהם לעומק מהמון המון זוויות, לעסוקי שמעתתה אליבא דהילכתה בבירור האמת, אכנוס לכתוב וללקט בעניין הזה מן הדברים החמורים, ויפתח בזה נתיב גם לשאר רבנים להבין מה קורה כאן. תשתמשו במחקר שלי. רבנים, תשתמשו במחקר שלי. ובשם השם נעשה ונצליח להאיר העניין למחפשי האמת, שהם מוכנים לשמוע ולפלפל כדברי תורה הנקנים בחבורה. והוא מוכן לבוא פה במסע ומתן עם כל מי שהוא בא בשם השם ובצורה עניינית ולא פוליטית. הוא מביא פה משל. קונטרס זה נכתב בעיקר בשנת תשע"ט, כלומר לפני שנה ועכשיו יוצא מהדורה נוספת, מהדורה שלישית, בשנת תשפ"א, שזה עכשיו. הגם שיש עוד הרבה מקצועות ונידונים להרחיב היריעה במאות דפים, לשקול כל הנידונים על פי תורה, אין הזמן מספיק והשעה דוחקת. ותקוותי שכל אחד ימצא מצב הנוכחי בעולם בווירוס האחרון, שנת תש"פ, COVID-19. אותה מבנה בצורת השתלשלות של מאורעות הזמן, כמו שהערכנו בהקונטרס, בדימום מילטה למילטה, לעשות הקשים. כן, יש עוד בעיה בעניין חיסונים מסוימים שיש 25% גרמה של עיכובים, שגורמים, כן? 25% שגורמים עיכובים ועיבוד בכוח ההולדה, הן בזכרים והן מנקבות, והוא לא מצא רופאים שמתנגדים לזה, הוא תשאל המוני רופאים, הוא ישב עם המון רופאים, בארצות הברית בעיקר. ועד רבה, ראש העשירים שמשקיע בעניין, הוא לא רוצה להגיד את שמו, כי שמו משוקץ, אז הוא נותן את ראשי התיבות, ביל גייטס, יימח שמו. החיסונים, כן, הוא, ולא מצאתי רופאים שהתנגדו לזה. ואדרבה, ראש העשירים שמשקיע בעניין החיסונים, הכריז בריש גלי בפני מיליונים אנשים בטלוויזיה, שבחיסונים יש להרוויח בעולם שני דברים. דבר הראשון הוא שהרווח לעולם יהיה לפי בית ג' עם שמו, להוציא חולאים מן העולם. והדבר השני שהוא מונה, בית ג' עם שמו, זה יש בעיה של ריבוי תושבים של בני אנוש בעולם, ועל ידי חיסונים תוך כמה שנים ממילא, ממילא זה אומר מזה שיחסנו את האנשים, יתמעט, כתוצאה מזה שיחסנו את ההמונים, יתמעט זרע אנשים שבעולם, ולא יהיו יותר מדי אנשים בעולם. 4 סימני קריאה. הוא מצטט פה את ביל גייטס, שהוא מאמין ודתי אדוק של דת האוגניקה, הרצח, הג'נוסייד, דילול האוכלוסין. לעומתנו, אצלנו יש מצווה של פרו ורבו ומילאו את הארץ, ויש איסור לאו של סירוס לאנשים. עוד יש עניין מסובך וקשה בעניין הווקסין, בעניין החיסונים, שמכניסים חלקי עוברים. ובלאז, ראשי תיבות EMBSC. מלפנים זה היה, כאילו, קודם זה היה רק במקצתם מהם, במקצת מהם, וכהיום בריבוי רציחת עוברים, הוא הפרט חוקים חדשים מהדמוקרטיה, בעניין, מהדמוקרטים, בעניין מעשה רצח זה, יפה שהוא, שימו לב, הוא לא מטייח את הדברים, הוא קורא להמתת עוברים רצח, הוא לא קורא לשקר, פייק ניוז, או בלוף, כמו שהרבה אנשים כאן מכנים. הוא קורא לשקר שקר, והוא קורא לרצח רצח. הוא לא צבוע, הוא לא מהצבועין. הוא אומר שפעם זה היה בשימוש מעט, והיום, בריבוי רציחת עוברים, ובפרט חוקים חדשים מהדמוקרטים, בעניין מעשה רצח זה, באופן למעלה מהשגה, הרי מתרבה זה ברוב החיסונים. אומר שהרצח העוברים, שימוש בתאי עובר בתוך חיסונים, היום כמעט וברוב החיסונים נמצא. והוא מדבר פה, הוא פונה פה למי שיודע על מה אני מדבר. ראשית, באמת היה לנו להתייחס לזה מצד השקפה ודת פשוטה. להבדיל מבני האקום, עובדי כוכבים ומזלות, שיש להם איזה מין אידיאל, שזה דבר נמאס בתכלית, ויש להתרחק מזה, ולא לקחת חלק בשום הנאה בזה, מזה, בשום אופן וצד, וזה דבר נתאב. אני מדלגת, ויש בזה כמה נידונים מצד רוחניות האדם, הוא מתייחס פה לזווית שאנחנו לא מתייחסים אליה. כי הוא רב, רב הוא אדם שהוא גדול, רב זה גדול. רב אמור לדעת, להבין במקצוע מסוים של התורה, להתמחות בו, אבל רב אמור גם לדעת להיות חוקר של המון המון מקצועות או זוויות הסתכלות או זוויות או זוויות הסתכלות רבות ולהבין לעומק את כל הכיוונים ולהביא את זה ליהודים הפשוטים לנו. והנה הוא מביא, אכן אחרי שהוא חקר הוא מביא פה זווית שפשוט אף אחד לא מתייחס אליה והיא אולי נוראה מכל. ויש בזה כמה נידונים מצד רוחניות האדם. הגם שבאופן גשמי זה גורם גדול למחלת הסרטן וגידולים שונים, טיומרס, רחמנה ליצלן, בילדים שלא שמענו על זה מדורות קודמים. אבל מה הוא מביא פה מצד הרוחניות? אלה הנידונים, אלה הנתונים שהוא מביא מצד הרוחניות, הטיעונים. א', יש עניין של לקיחת התכונות הנפש ומידות של ייחוס אותו משפחה של העובר הנרצח, וזה מתערב ומשתלט על ה-DNA שבנפש של המקבל, של מקבל החיסון. ומה החסרון בזה מצד השקפה דתית? הרי הקדוש ברוך הוא ברק כל אחד שונה בניגוד לדת של האילומינטים. של המדללי אוכלוסין, שמאמינים שכולם שווים וכולם צריכים להיות שווים ויש שוויון. הרי הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד שונה מחברו, ויש טעם. למה אינך דומה לאדם אחר? יש לזה נימוק והסבר וטעם. אוי ואבוי אם נהיה שווים. השם רוצה שתהיה עצמך, להיות מקושר להייחוס, לעבר שלך, ליחס של הדורות, להסתכל על הדורות הקודמים, וללכת בדרכיהם ולא לשנות את עצם המהות שלך לגוף אחר בעצמותו. מערבבים בך עובר, זה גורם לשינוי נפשי מיידי, זה משפיע על הנפש, זה משפיע רוחנית, זה משפיע על הייחוס, זה משפיע על הייחודיות שלך ועל הייחודיות של המשפחה שלך, של הדורות הקודמים שאתה נושא דרך הנפש. הם קוראים לזה DNA, זה לא משנה. דבר שני, הרי דבר פשוט, כפי הלכות התורה, שמי שירצה להחליף איבריו מזכר לנקבה או להפך, על ידי ניתוח, זה בוודאי נחשב כהשחתה מופלאה, השחתה מוחלטת, מופלאה. ויש בזה קל וחומר, מלאו דלא תלבש גבר סמלת אישה. וכאן, אם אחד, אם מישהו מחוסן מקבל את ה-DNA של נקבה, אנחנו הרי זה DNA של עוברים, אנחנו לא יודעים אם העובר היה זכר או נקבה, היה לעובר מין, לעובר יש מין, הוא או זכר או נקבה. וכאן אם אחד שמקבל את החיסון, מקבל DNA של עובר שנרצחה נקבה, הוא מקבל את ה-DNA של נקבה, והוא זכר בהזרקה של החיסון, על ידי התאים העוברים האלה משתנה ההורמונים של איש, של זכר, כן, לנקבה, ויש בזה השחתה גדולה, זה פשוט אסור. אם האיש מקבל את התאי עובר של נקבה, והנקבה מקבלת להפך מזכר, הרי זה גירוי יצר הרע של רחמנא ליצלן, המפורסם כהיום של חוקי תועבה והחלפת מציאות. מציאות האדם זה מהות האדם, על ידי ניתוחים שונים מזכר לנקבה, ולהפך, דבר כזה, אנחנו מרחיקים עצמנו מזה בהרחק גדול. כל מה שמעורר או מעודד דברים כאלו, מרחיקים עצמנו מהם כמרחק מזרח ממערב, והרבה פעמים יותר טוב לנו להיות נהרג מאשר לעשות או להתקרב לדברים מכוערים כאלו. יהרג ואל יעבור, עדיף למות ממחלה חס וחלילה, מאשר להכניס לגוף תאי עובר ולערבב את הנפש שלנו עם נפש זר, עם נפש גוי, והמונים מקבלים את זה, אז כולם יחוו שינוי ב-DNA, ויהיה הרבה יותר שוויון והרבה פחות שונות. זה פוגע בייחודיות, זה פוגע בשושלת היוחסין, בייחוס, כן? כל משפחה יש לה ייחוס מסוים, אתה מביא אתה מקבל משהו מהנפש של אבות 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 אבותיך, זה פשוט מחסל את זה. עובר לסוחר, הוא מדבר על סחר בחיסונים, הוא מדבר המון פה על חברות החיסונים. בכל מקום שמסתכלים, תוך חברת עושי החיסונים, החברות של יצרני החיסונים האלה, אם מסתכלים בפנים והוא בדק גם אותם, מוצאים הרבה פוליטיקה, המון עסקנות, מלא שקרים, קלקולים, השחתה, שחיתות, ויש לבכות בחפליים על כל אותם ילדים טהורים שקיבלו מזה נזקים, שכבר קיבלו, יש לבכות על אותם ילדים טהורים שכבר קיבלו מהם, מהחברות האלה, את ההתערבות שלהם, באמצעות החיסונים, וכן, יש המונים שקיבלו נזקים, היזקות. ועוד מזה, יש לבכות על גניבת השכל, על שטיפת המוח. והוא מספר פה על מקרה שהוא מכיר, וכן הלאה. מדבר על ה-CDC, הרי יש דין של שוחד. הוא מדבר פה על מי יכול לדבר על החיסונים, וכשבאים, הוא פה בעצם עוקר או מוציא את העוקץ מהטענה הפופוליסטית והנבובה או הריקה, שכביכול יבואו ויגידו בעצבנות יתר, מה לרב ולזה? זה לא עניין של רב, זה עניין של רופאים. רבנים שהתעסקו בזה, הם לא מבינים בזה. אז הוא אומר, הוא מוציא את העוקץ פה. איך? הוא אומר, הוא מסביר כך. וזה פה נמדד רב, אם הוא גדול באמת. כי הוא יודע והוא לא פוחד להגיד, זו טענה פופוליסטית ונבובה של קטני מוכין. למה? עם איזה רופא תתייעץ? רופא מבין בחיסונים? באמת? רופא מקבל שוחד מחברות התרופות, מחברות פיתוח החיסונים, מהאום, מהמדינה שבה הוא עובד, ממשרד הבריאות שבה הוא עובד, תחתיו הוא עובד. ומי שנותן שוחד אסור לו לייעץ. אז מי יבדוק את זה אם לא רב? שהוא המנהיג, המוסמך, שרק עליו אפשר לסמוך, כי הוא יודע, הוא עובד על מידותיו, על המוסר שלו יום יום, והוא יודע איך לא להתקרב לנגיעות, כלומר לאינטרסים. הרי יש דין של שוחד, ומי שנהנה באיזה אופן שהוא, אפילו רחוק מהעסקה של חיסונים, הן רבנים או רופאים. אין להם שכל הישר לדון בזה, ואין מקום לשמוע חוות דעתם בעניין, כי אין לך דעה אם אתה משוחד אפילו מרחוק רחוק רחוק. אפילו אם זה עסקן פוליטי מתוך מפלגה, או שהוא מטעם עסקנים פוליטיים של מפלגה, והוא מקורב למפלגות, או מקורב לפוליטיקה, או מקורב לעסקנות של רופאים, או של חברות תרופות. אסור לשמוע חוות דעת, כי אין דעת לאותו אדם. כי ברגע שיש נגיעה, אפילו קטנטנה, רחוקה, 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 ברגע שיש נגיעה, אי אפשר, הבן אדם הוא חסר כושר שיפוט, ולכן הוא לא יכול לספק חוות דעת, כי אין לו דעת. הדעת מתלכלכת ברגע שיש נגיעה הכי קטנה. אז הוא, ולכן הוא פה מציין גם רופאים, אבל גם רבנים. כלומר, כל מיני רבנים מטעם, או כל מיני עסקני רבנות מטעם, שעובדים עם הממסד, ומשרתים את האג'נדה, בגלל שהם משוחדים ונגועים, בגלל שחברות התרופות קרובות אליהם, בגלל שהממסד קרוב אליהם, בגלל שהפוליטיקה, או הממשלה, או משרד הבריאות, או הרופאים קרובים אליהם, יש להם נגיעה והם אינם קשירים באופן מוחלט, לא לחוות דעה, ובוודאי שלא להמליץ לאנשים מה לעשות. וזה חד וחלק, ופה רואים, פה בסעיף 7 הזה, ניכר רב טהור, שמקפיד על זה, שמי שאפילו טיפונת נגוע, לא יכול ואסור לו. לא לייעץ, לא להמליץ ולא לחוות דעה. ופה, בסעיף 7 הזה, נמסים, מתמוטט כל המגדל הדומינו של הטענות הנבובות של רבנים לא צריכים להתערב בזה, הם לא רופאים, הם לא מבינים בזה, זה רק אפידמיולוגים, גם רופאים לא, זה לא נכון. כל מי שנוגע בדבר שיסתום פיו. רק לנקיי הדעת יש את הסמכות לחקור ולפרסם ואז להמליץ ולחוות דעה. כי דעה זה דבר שצריך בשבילו ניקיון. לכן הם נקראים נקיי הדעת, כי הם לא נגועי דעת. ולכן סעיף 7 הזה הוא קריטי, ולצערנו אין מי שמתייחס בכלל לפן הזה. כולם מדברים סביב האקטואליה ומגיבים למה אמר החבר כנסת ההוא והאקטואליה הזה והרופא ההוא והעסקן ההוא, אף אחד, כולם באותו מעגל של שכלה, של תינופת, גם הרבנים, גם הזה, כולם באותו דשים בתוך רפש ובוץ, ואף אחד לא יוצא החוצה לראות מה שהבן אדם שכתב את זה עשה, הוא נקי כפיים, הוא לא נכנס לביצה הזאת בכלל, ורק משם אפשר לחוות דעת ולהמליץ לציבור. נמצאת לפי זה לקיחת חיסונים שתפקידם אמור למנוע חולת מחלות או תחלואה, על ידי חיזוק כוח האימון, אם קוראים לזה כוח המערכת החיסון של האדם, של הגוף, אין בזה שייכות לשמיעת קולם של הרופאים. למה? הוא מסביר למה. רופא, הוא מסביר פה את תפקידו של הרופא על פי ההלכה, על פי חזל, על פי כל הדורות של אבות 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 אבותינו. תפקידו של רופא הוא אך ורק להיות בעל רשות לרפא, וגם זה מאוד מאוד בערבון מאוד מוגבל, רק לרפא משהו שבטוח אפשר לראות שהוא יכול לרפא, כמו שבר או כמו משהו כזה, אבל לא משהו שאולי הוא יכול לרפא ושאי אפשר, שלא ניכר לעין שבוודאות אפשר לרפא אותו, גם אז הוא לא רשאי. כי במצבים כאלה זה בדיוק הסיבה שגנזו את ספר הרפואות, אנחנו נגיע לזה. אבל בכל מקרה אומר שפעולות שהן לכאורה מוצגות על ידם כפעולות מניעת מחלות, ולא פעולה של הצלת אדם שהוא כבר חולה, זה לא תפקידו של רופא על פי ההלכה, ומי שרוצה ללכת על פי ההלכה צריך לדעת שרופא לא אמון על מניעה ולא אמון על כל מיני דברים שהם, המערכת הרפואה של ימינו חלשה והשתלטה עליהם בברוטליות. פעילות של רופא שייך רק למי שהוא כבר במצב של מחלה. ואין לטעון בשום אופן, כי הרי זה כמו שהחולת לפנינו, שהרי בעבר היה זה בעולם, וכמעט כל אחד קיבל מחלות אלו. אני ממשיכה. נמצאנו למדים כי נתינת חיסונים אינו שייך לרופאים, רק שייך, רק במובן, בעברית הקלוקלת שלנו נקרא אלא. נמצאנו למדים כי נתינת חיסונים אינו שייך לרופאים, אלא שייך לפרטיות החיים של האדם. זה עניין של פרט, זה עניין פרטי, זה לא עניין ציבורי. וכל הבירורים תלוי ביד האדם, האינדיבידואל עצמו, הפרט, לברר אם אכן יש לקחת החיסון או לא, כי זה מצווה השייכת לבחירת האדם ולא לבחירה של הרופא או לבחירה של המדינה. אין חיה כזאת רפואה ציבורית, אין חיה כזאת משרד הבריאות, אין חיה כזאת בריאות קולקטיבית. יש בריאות או מחלה של אדם פרטי, ואך ורק הוא או האפוטרופוס שלו אחראים על ההחלטה. והוא יביא פה את כל ההקשרים ההלכתיים, כולל למשל הטענה הבאה הנבובה של בוודאי שיש בריאות הציבור ולא רק בריאות הפרט, בגלל שהפרט יכול עלול חס וחלילה לסכן את כלל הציבור. אז אם אתה עלול לסכן אותי, אתה חייב לשים מסכה. הוא מביא את הטיעון הזה, והוא סותר אותו מיני ובי הלכתית, מוסרית, הוא לא קיים. האדם לא מצווה להציל את הכלל ולסכן את עצמו תוך כדי זה. לא, לא, לא בהלכה היהודית. ובאמת, אין זה שייך לרבנים, גם כן. כי על האדם לקיים בעצמו שמירת הנפש, וישפוט בשכלו הטוב בשבילו. ולכן, הרשות נתונה לכל אחד בעצמו לבדוק אם החיסונים טובים בשבילו. פה הוא מוציא גם את הרבנים המאוד נגועים מהסיפור. כלומר, הוא מוציא את כל בעיקר ליטאים שבימינו אומללים ומאוד מאוד אבודים ומבולבלים כי הם חברו לציונות, שלפי מחשבתם הקלוקלת די היום, הם חושבים שגדול הדור אמון להחליט עבורם גם בעניין החיסון. אז פה הוא מוציא את העוקץ גם מזה, זה לא נכון. לא רב מחליט עבור קהילה האם להתחסן או לא, זה עניין פרטי. כך שאין כאשר יורוך פה. כל אדם מחליט על גופו על פי התורה שלנו. פה הוא דן בסוגים של רופאים, הוא נכנס פה לניואנסים ולדקויות, הוא בדק ונכנס לאובי הקורה, הוא לא עשה עבודה שטחית, הוא עשה עבודת עומק מכל הזוויות, וזה פשוט מדהים. פה הוא דן בקצרה בעניין אם אסור לשנות עיקר שורש ה-DNA. יש חיסונים שהם תחת הכותרת של genetic modification, שינוי גנטי. שינויים בגנים של יסוד האדם. ויש בהם שינויים יסודיים בה-DNA של נפש האדם. צריך להבין שנפש ונשמרתם לנפשותיכם. ההבדלה בין נפש לגוף היא הבדלה לחלוטין זרה, היא לא קשורה ליהדות. ביהדות אין, הגוף זה נפש. כלומר, הנפש היא תבועה בתוך הגוף, בתוך הגופה. וכל זה בסדר, כי זה מגיע מעצם האדם, מה שאין כן בלקיחת תאי גזע ובריאים, הרי מתוך הוכחת הרופאים, שמעיינים בכוח זה, זה דבר חזק מאוד שכוחות של העובר שרצחו יתרבו וישלטו באדם אחר, מחדירים אותם לאדם אחר, והם ישלטו בשינוי קומת, דרגת ה-DNA של נפש המקבל, ובבדיקה רפואית על ידי עכברים, הוא מביא פה את הניסויים של הרופאים, שהרופאים משתמשים בהם קודם ההשתמשות בבני אדם, פעם זה היה ככה, בחילוף ה-DNA בין עכבר זכר לעכבר נקבה, מצאו המדענים שזה גרם להשחתה מופלגת, כלומר השחתה גדולה מאוד, מאוד משמעותית, שעכבר זכר הלך מיד לזנות עם עכבר זכר, ולא הלך כדרך העולם, כדרך הטבע, כזכר אל נקבה. ההתערבות הזו היא לא טבעית, והיא תוביל להשמדה, קודם כל רוחנית, קודם כל רוחנית. הוא פה מדגיש, הוא מביא את זה בדיון, כן, כל מי שכבר יביא לו שאלות, אז איך בהשתלת איברים זה לא ככה, והוא מביא את הסיבות, כי הוא, את הממצאים, כי גם את זה הוא בדק. זה לא כמו השתלת איברים. ונראה לעניות דעתי שיש לאסור זה. לאסור את החיסונים באופן גורף. הוא מביא פה את ציטוטים, הוא מביא פה את המבואר באורח חיים, בהלכה עצמה. וכהיום, אחרי מחלת הקורונה, כבר מתחילים להכניס בשוק חיסונים חדשים, שגם בלי הכוח של תאי גזע עוברים, הם עובדים, גם אם אין בהם תאי עובר, הם עובדים לשנות ה-DNA באופן המתנגד לדרך של קדושה, מפתחים את הקוד הגנטי שיהיה DNA חדש, שאינו מקבל תוך הגוף איזה מחלה מסוימת. אולם בשינוי זה נגרם גם שינויים שורשיים יסודיים בהרגשי האדם, בחושים. מעלת האדם הוא שהוא בעל בחירה, ויש מצווה של ובחרת בחיים, וכאן יהיה האדם כמו איש גולם, רובוט. גולם זה רובוט, בלי דעת עצמאית, בלי בחירה חופשית, עבד להרגשים החדשים, עבד לחושים שלו החדשים, המהונדסים של הקוד הגנטי החדש, עבד ל-DNA כפי רצון המדענים והדמוקרטים, מנהלי מפעלי החיסון, השם ירחם. הוא מדבר פה על חברות החיסונים. חלק ב' מדבר על השקפה. במאורעות הזמן, לדעת אם מה שקורה בעולם בכלל ובכלל ישראל בפרט, אם זה דבר טוב או דבר רע, לדעת אם זה גזירת שמד או דברים טובים לחיזוק הדת. אז יש להסתכל על ההיסטוריה של כלל ישראל, ולדמות מילתא למילתא, לדמות דבר לדבר, להשוות בין היום לבין המקרים הקודמים בכל מהלך ההיסטוריה. לדמות מילתא למילתא, לעשות, לדמות דבר לדבר בצורת, גם בצורה וגם בהשתלשלות הדברים, וכן בעניין הווקסינן. בכל דור ודור קמים עלינו לחלוטנו, אנחנו בגלות, והכל חוזר ומתגלגל בעולם. אין חדש תחת השמש, זה הכל גלגל. רק השיטות והשמות והכינויים משתנים והתחפושות. צורת והשתלשלות הדברים כימות עולם. זכור ימות עולם. ובינו שנות דור ודור. התבוננו ותזכרו, תלמדו מהעבר. כל דור חדש מגדירים עצמן בשמירה וזהירות שלא יקרה וישנה הגזרות והשמדות שעברו על הדור הקודם. כי אנחנו לומדים מצורת, מאופן הגזרות שעברו על הדורות הקודמים. אבל שתי הגזרות ששורשם בנס דחנוכה ונס דפורים, הגזרות שהיו בחנוכה והגזרות שהיו בפורים, גזרה על הגופים, כן, על הגוף, על החומר, וגזרה על הנפשות, הדת, חוזרת בכל דור באופן חדש, ולכן קשה לזהות את זה. ולכן לא חוכמה כל פעם לזהות את זה אחרי מקרה, אחרי שואה. צריך לדעת להקיש, וזה מה שתלמידי חכמים עושים. לכן הם הוגים בתורה כל ימיהם, כדי לדעת לזהות את זה. הם לומדים מה שנקרא, זה לא נקרא לוגיקה, כי לוגיקה זה דומה ללוגיקה, אבל זה לא לוגיקה. הם לומדים להקיש כדי לדעת לזהות תהליכים בעודם או לפני שהם קורים או מתרחשים או בזמן שהם מתרחשים ולא רק לאחר מעשה. או לפחות התלמידים, תלמידי החכמים שלומדים אצל המקומות, אצל המקורות הבאמת אמינים, אצל הרבנים הישרים. מה שלצערנו הולך ומתמעט בימינו. שהשם יציל אותנו, ירחם עלינו בחסדיו. בשנות הזעם, לפני 80 שנה, היה תערובת של הנאצים ומדינת רוסיה. וזה דברי חוכמה, הוא אומר פה. גזרות שמד וכליה בגוף ובנפש מעורבים גם יחד. ברוסיה היו שניהם ביחד, כן? גם גזרות על הגוף, גם על הנפש. אולם עיקר הגזרה היה כנגד גזרות הדת. ובני גרמניה היו שניהם ביחד, גם אצלם, גם גזרות על הגוף וגם על הנפש, אבל העיקר היה גזרות על הכליה הגופנית. הזהירות והשמירה שכל אחד עומד על המשמר כנגד אלו דברים שכבר היו בעבר, גזרות על הגוף ועל הדת, אבל הכלל במלחמת היצר וכל מלחמה, שאין מנצלים התחבולות הישנות. הכלל של האויב הוא שהוא לא חוזר על התחבולות הישנות, הוא מפתח תחבולות חדשות בשביל להטעות אותנו. תהמונים. כי האדם כבר עומד שם על המשמר בגזרות הישנות, הוא כבר מכיר את הטקטיקות הישנות. צריך טקטיקה חדשה, טקטיקות חדשות, אסטרטגיה חדשה, אם תרצו. רק השונא והעורב קופץ ממקום חדש, שלא שערום אבותיכם, הוא מפתיע. הטקטיקה שלו תמיד מתחדשת וחדשה ומפתיעה. הוא לא יחזור על עצמו, הוא לא יחזור על הטעויות שלו. לדעת המקום שמשם יגיע הגזרות שמד, זה ממקום שהאדם בוטח שהכל בסדר, מהערים הגדולות ובצורות, כן, הדברים שאנחנו כבר התרגלנו, אנחנו מאמינים לממסד, הממסד שומר עלינו, טיפת חלב שומרת על התינוקות, החיסונים שומרים עלינו, משרד הבריאות שומר, משרד החינוך הוא מקום מוגן, אלה מין ערים גדולות ובצורות שאנחנו למד, שאילפו אותנו לסמוך עליהם, ואז אנחנו לא מפעילים שם שמירה, ואנחנו לא בוחנים אותם, כי אנחנו, כי נרמלו לנו את זה, אנחנו לא חושדים שמשם זה יבוא, ולכן משם זה יבוא. וזה מה שמלמדים פה. זה מה שהתורה מלמדת. לדעת המקום שמשם יגיע הגזרות שמד, זה ממקום שהאדם בוטח שהכל בסדר. מהערים גדולות ובצורות שאתה בוטח בהן, משם קופץ הרע. הביטחון במקום ובדבר, חוץ מהבורא עולם, זה עבודה זרה. זה מזעזע? זה אמור לזעזע אותנו. אנחנו כולנו עובדי עבודה זרה. זה פשוט אמור להחריד אותנו. ומשם צומחת הגזרה, וזה גופה, זה עצמו, שהרע קופץ משם. זה מראה לאדם שהיה מה שחשב למשנהו. כאילו, זה מראה לאדם שמה שהוא חשב שזה, המערכת הרפואה, או הממסד, או המדינה ששומרת עליו ושמגינה עליו, או בית הספר שזה משרד החינוך שהוא מחנך אותו, או הצבא שמטפח אותו ושומר עליו, או טיפת חלב, או חיסונים ששומרים ודואגים לבריאותנו, ולבריאות של התינוקות, ולבריאות של הזקנים, ולבריאות של כולם. זה משהו אחר ממה שחשבנו. זה מראה לאדם שהיה מה שחשב למה שהוא, דמיונות שווא ממש. כל מה שבניתי, כל מה שאני מייחסת, כל האמון וכל האפיונים שאני מייחסת למוסד זה או אחר שאני בוטחת בו, שומר עליי או אמון על ביטחוני, זה דמיונות שווא. זו הזיה. הוא אומר שאנחנו הוזים. דמיונות שווא ממש, וזה גופה קריטת וביטול העבודה הזרה. ברגע שאנחנו מבינים שזה דמיונות שווא, ברגע שאני מבינה ששיקרו לי שקר ושאני הייתי שבויה בתוך השבי התודעתי הזה, והאמנתי למדינה ואהבתי את המדינה והערצתי את המדינה, או שמחתי על מערכת הרפואה או על החיסונים או על משרד החינוך, מערכת החינוך, או על כל מערכת אחרת, ברגע שאני מבינה ומכירה בזה ששיקרו לי, ואני מסכימה לקלף את הקליפה הזאת, גם אם זה כואב, הוא אומר שזה התיקון, זה עצמו קריטת וביטול העבודה הזרה, האמונה הכוזבת שלי, דמיונות השווא, זו ההכרה שלי, בעצם זה שאני טעיתי, שיקרו לי, זה הפוך ממה שחשבתי, איפה ששמתי את הביטחון, זה בדיוק המקום שמשם תבוא הרעה, הם רוצים לרעתי ולא לטובתי, זו קריטת עבודה זרה, זה מהותו של היהודי, תפקידו של היהודי. הסמל עד עכשיו, עד כה, היית בוטח בו, מה כן, הסימבול, ממסד, מוסד סימבולי, משרד החינוך זה סימבול, זה לא רק בית ספר ואוניברסיטה ותכנני תוכניות לימודים וספרי לימוד והווי בית ספרי זה לא, זה סימבול, זה סמל, זה אייקון, שעד כה הייתי בוטח בו, זה עצמו מקיא לפניך, וממילא מעצמו מתבטל אותו עבודה זרה, שהוא יצר הרע, שהוא הסמך מם. והלוך חזקיהו המלך גנז ספר הרפואות, שהיה בו חשש, עבודה זרה. הוא מדבר פה על כך שהרפואה מזמן חרגה גם מסמכויותיה מתוכה החוצה, וגם בקרב ההמונים הרפואה קיבלה הצטלה של עבודה זרה ממש. וסומכים הרבה יותר מדי על הרפואה, ולא רק באמריקה, גם בכל תרבות המערב. סומכים המון מדי על הרפואה, על הרופאים, הרופא הוא חצי אליל. בסדר, בסדר, תורה זה נחמד, ולהתפלל זה נחמד שאני עברים ממחלה, אבל הרופא זה מה שבאמת, זו עבודה זרה. התפיסה הזו היא תפיסה של עבודה זרה. לכן חזקיהו המלך גנז את ספר הרפואות. שכשאתה חולה, תתפלל לבוראך שהוא רופא חולים, והוא רופא כל בשר הוא מפליא לעשות, ולא שכבר יהיה לך רצפט של מלא תרופות וחיסונים עוד שימנעו מחלות כדי שלא תתפלל לקדוש ברוך הוא. הרי זו כפירה מיסודה, והיא מתוכננת, כי היא באה מהמיתולוגיות אפלות ביותר. דיברנו על זה. הוא מדבר על התפיסה של עבודה זרה, מול הרפואה שאתה בוטח בה וחושב שזה לא טובתך, על ידי הרופאים מגיע היזק הכי גדול. אם אתה בוטח ברופאים, מזה מגיע הנזק הכי גדול לנשמה. היזק שורשי, שאינו קל לתיקון. קודם שנות הזעם, הוא מדבר על השואה, היו אנשים מדמים בליבם, אם זה דומה לגירוש ספרד. היו מעטים שברחו. היה הרבה פוליטיקה בין העסקנים והרבנים, איך להתנהג מול הגרמנים, לברוח, לא לברוח, לציית לדבריהם והכל יהיה באופן של קידוש השם, למרוד, לא למרוד, והכל יסתדר. כידוע, היו הרבה רבנים והרבה יהודים שסברו שסטלין ימח שמו, זה טוב ליהודים. הנאצים בעיקר הצליחו. מה הייתה ההצלחה של הנאצים, הוא מספר פה, על ידי יהודים שעזרו להם. היו כמה בתים בישראל וקהילות שנחלקו, הרב והדיין, איש ואשתו. כן, זה הפריד משפחות. שלא נחשוב שזה מתחיל רק עכשיו. זה תמיד היה. תמיד כשעם ישראל עבר אסון או שואה, או שואה כלשהי, והיו די הרבה לצערנו שואות בהיסטוריה. עכשיו זה רק עוד פינאלה של שואה, של שואת השואות, בוא נקרא לזה כך. תמיד כשעם ישראל היה בשואה, היו מחלוקות והתפרקו משפחות ורבו רבנים בינם לבין עצמם. זה תמיד עשה את זה. לא להיבהל. זה מגעיל, זה נורא, זה מכאיב, אבל זה תמיד היה. אין חדש תחת השמש. היו כמה עסקנים לרבבות שעזרו לגרמנים במו ידם לחלות אחיהם בני ישראל. היום כשמסתכלים אחורה, זה פשוט שהנאצים הם משורש עמלק, כידוע מדברי הגרא, הגאון מווילנה, זכותו יגן עלינו. הם שונאים לישראל ובוודאי אינם מחפשים טובתם. מה השאלה? היום אין על זה ספק בכלל. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו חכמים להסתכל, כן, לאחור. ודאי אם הייתי שומע שהם מגיעים, בוודאי הייתי בורח. היום זה פשוט, אבל מלפנים זה היה ניסיון. אז, בזמן אמת, מאוד קשה לעלות על דברים בזמן אמת. אבל זו החוכמה. ופה יש לנו הוראות שקיבלנו מבורא העולם. ההוראות איך לגלות דווקא בזמן אמת מה קורה, וגם לא רק בזמן אמת, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. לא צריך להיות נביא ואין נבואה היום, רק מתפללים מתפללים שהנבואה תחזור, אבל הרואה את הנולד זה חכם, כלומר אנחנו יכולים לחזות תהליך מתוך חוכמת התורה, ולזה אנחנו מצווים. לא תמיד צריך שתהיה שואה ואחרי זה נלמד לקחים, או שאולי לא נלמד לקחים ממה שהיה. אפשר למנוע, אפשר לבטל גזרות. עם ישראל הוא מעל למזל. אין מזל לישראל. עם ישראל יכול לשנות גורלות, לחרוץ ולשנות גזרות. וזה כל ייחודו של עם ישראל, בניגוד לעמים האחרים, משפחות האדמה. הוא מספר, שמעתי מאיש זקן, זכרו לברכה, איך זכה לעבור שנות הזעם, כן, המלחמה, מלחמת העולם השנייה. אביו אמר לו, בכל מה שיאמרו לך הנאצים, תעשה דייקה להפך. דייקה זה דווקא. בדיוק. להפך. סיפר שזה היה ניסיון קשה בעבורו. כל אחד אמר להפך. הנאצים ביקשו שכל מי שרוצה לקבל מנת אוכל ליום יבוא וירשום עצמו. מיד, פיקוח נפש. כל אחד רץ, רעב לא נורמלי. כל אחד רץ מיד לרשום את עצמו. זה פיקוח נפש, זה פיקוח נפשות לכאורה. הרבה עסקנים ורבנים אומרים שזה חובה, ונשמרתם לנפשותיכם. אם לא תרשם אצל הנאצים, לא תקבל מנה, ואז אתה עלול למות מרעב, וזה פיקוח נפש. אתה, אסור לך לעשות את זה. זה מדאורייתא. מכירים? יש רבנים ששותקים לגמרי. אבל אבא אמר לעשות ההפך מדבריהם. יש אנשים אומרים שכל מה שהנאצים מבקשים זה לטובתנו. הם מבקשים לעשות חיסונים, זה לטובתנו. מבקשים לשים מסכות, זה לטובתנו. מבקשים להסתגר בבתים, זה לטובתנו. מבקשים לסגור תלמודי תורה, זה לטובתנו. הרי זה 100 שנה שהם, המדינה עם מידות טובות, גרמניה, היו 100 שנה לפני זה, מדינה שהייתה טובה ליהודים, והתנהגו טובה כלפי היהודים, וכל אחד הולך לרשום עצמו, בגלל שזו הייתה תמיד מדינה טובה, אז גם עכשיו הם טובים. זה ניסיון קשה, אבל אבא אמר שלא לציית להם. לבסוף, לא הלך. הוא לא הלך להירשם בשביל לקבל מנה, מנת אוכל. והוא הסתפק בליבו אם עשה כהוגן לשמוע אל אביו, וכן כמה פעמים היה, וזה חזר על עצמו כמה פעמים. הוא עשה ההפך, בקושי רק בזכות מה שאבא שלו אמר, הוא הסתפק, הוא היה בספק אם זה נכון או לא, אבל הוא עשה ההפך כמו שאביו אמר. זה קרה כמה פעמים אחרי זה, במצבים דומים. מה עלה בסוף עם כל אותם אנשים שהלכו ושמעו לעצת הנאצים ולתקנותיהם? הסוף ידוע, שעכשיו ידוע איפה הם נמצאים. שמותם ושמות בני ביתם. הם מסרו את השמות כדי להירשם, כדי לקבל מנה של אוכל. הנאצים רצו את השמות. הם שיחדו אותם עם צלחת האוכל. הם קיבלו את השמות. הכל היה בחשבון, הכל היה מחושב מראש. הכל היה מדויק. הכל היה רשום אצל הנאצים, יימח שמם. ובזכות הרשומות שהיו בידיהם, לא בזכות אלא, הרשומות שהיו בידיהם, הן אלה שאפשרו להם לעקוב ולהרוג כל אחד ואחד בצורה מסודרת ומחושבת, להפליא. סדר וצורת ההשתלשלות של זמני הסתר וכישלון רבתי מדורות הקודמים חוזרים על עצמן עכשיו בעניין הווקסין. מצפים שבקונטרס זה יהיה תועלת להמחיש הניסיון ולהתחזק ולעשות מה שיכולים לעשות בעזר השם. גזירת שמד בהסתר, מה שלא שערום אבותינו, אבותיכם. אנחנו מורגלים במושגי רדיפת שמד, בגירוש ספרד ועוד גלויות. קיבלנו ברירה להתגרש, או להיות נהרג על קידוש השם, או להשתמד ולהמיר דת, רחמנא ליצלן. גזירות שונות כנגד שמירת המצוות, חרמים על שמירת מצוות מסוימות, לקבל ביזיונות על שמירת התורה, וללכת כמו שיהודי צריך ללכת מלובש ברחוב, חטיפת ילדים לשמן, כל השמדות, כאילו, כל השמדות כאלו, אנחנו כבר רגילים בהם. יש לנו ניסיון רב שנים עם כל סוגי הגזירות של שמד גלוי מוצהר, אם על ידי יוונים, אם על ידי רומאים, אם על ידי פרסים, אם על ידי גרמנים, אם על ידי בבלים. אנחנו מכירים את כל הטקטיקות. כשהשמד מוצהר, אנחנו יודעים שזה גזירת שמד, אנחנו מזהים את זה. והירא שמיים נזהר מהם ולוחם כנגדם כל חייו. כי התורה מלמדת אותו איך לעשות את זה. אבל הכלל, כי יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, ומה שאנחנו כבר נזהרים בה, היצר והשמד החדש, אינו מגיע משם. הוא מגיע ממקום אחר. מקום אחר. מי שיודע מה זה מקום אחר? מדובר על זה גם במגילת אסתר. מי שמבין ויודע מה זה מקום אחר, אז עכשיו זו גזירת שמד אחרת מכל גזירות השמד הקודמות. היא מגיעה ממקום אחר. רחמנא ליצלן. למעשה, אם משנים את ה-DNA, הרי זה פרצה בקדושת ישראל על עצם הייחוס של עם ישראל, על עצם המידות הקדושות של גבר, ראשי תיבות, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. הרי יכולים ללכת מלובש כמו יהודי בכל השמונה בגדים, איש חרדי, לגור רק בשכונה של יהודים טובים, שומרי תורה ומצוות. אבל כאן, במקרה שלנו, בתקופה הזו, בשמד הזה, קפץ הסמך מם בדרך חדשה. איך להשפיע, לטמא נפשות בני ישראל. לקיים ויתערבו בגויים באופן של מהדרין מן המהדרין. להתערב דם בדם ממש. לשנות העצמיות של נפשות ישראל לגוי גמור. יש ויתערבו בגויים באופן של עצם ממש. מאיזה מין גוי משנים ה-DNA להיות כמותו לבין אותו רוצח שנתן רשות להרוג בנו ומחר העובר לחברה שמכינה ואחראית להכנת לייצור וקסינס. מלבד שיש בזה שאלה של מסייע ידי עוברי עבירה, כן? אתה מסייע לאנשים ששחרו בעוברים בשביל כסף. הרי מי בר שכל יכניס את זה לגופו, לשנות עצם מציאותו, עצם המהות שלו תשתנה? מי האידיוט שיעשה את זה? מזרע קודש לזרע של עם תמה הדומים לחמור? והלא, המציאות מעידה שזה אינו דבר הבטל בדם האדם. רק אדרבה, ההפך, זה דבר חשוב. זאת אומרת שהוא יש לו חשיבות, יש לו הוא מתרבה בחשבון. הוא גדל, החשבון שלו גדל, הוא מתרבה. עד שאחרי 30 שנה זה משנה 70% מה-DNA של האדם. הוא מביא פה ציטוטים משיחות שלו עם המון רופאים מכל מיני ענפים. בכל דור חדש מהדור הקודם, דייקה העניין קופץ מהערים הגדולות ובצורות, כן? דווקא המוסדות שעליהם אנחנו נשענים וסומכים עליהם, שאחרונים שנצפה מהם, שמהם זה יבוא. המדינה? מדינת ישראל שאני גאה בה ומניף את הדגל שלה והולך הצבא שלה? המדינה ששומרת עליי, שמחנכת דורות, כמה דורות כבר? היא? ממנה זה יבוא? מה פתאום? המדינה הזאת זו הרי עיר בצורה וגדולה שאני בוטח בה. אבל בכל דור חדש ששונה מהדור הקודם, דייקה העניין. העניין קופץ דווקא באותם מקומות שאתה רכשת בהם ביטחון ואתה הכי פחות מצפה שמהם זה יגיע. כאן מי ישער שגזירת שמד על עצם קדושת ישראל יגיע באופן כזה שלא חשבנו על זה, לא דמיינו שמפה זה יגיע. אבל יש לומר הסיבה בזה, כי עשינו מהרופאים כאן במדינתנו עבודה זרה. אנחנו מרגישים מובטחים, בטוחים, מאובטחים מכוח זה, מכוח רפואה, כוח זה אלוהות. ולכן נצמח מזה חורבן של גזירת שמד. פיתחנו קצת יותר מדי ביטחון בכוח של הרופאים. זה נקרא עבודה זרה. כוח זו אלוהות. ולכן משם מגיעה גזירת השמד. לא רק משם, אבל גם משם. אולי בעיקר משם. לא ברור. ענף דלד דן בשורש החברה, כן, החברות שעושות, שמפתחות את החיסונים. השורש של חברות החיסונים זה מהנאצים, הוא ברר בדק, חקר לעומק, נפגש עם אנשים, תעד, ומצא שהפלא ופלא, שורש החברה של מכינת החיסונים, היא מגיעה מהנאצים, ימח שמם. שורש השקפתם, אם כך, בהכרח, כמו שהתורה מלמדת. השקפה לא נפרדת מעשייה. אם הם עזרו לנאצים, הם מחזיקים באותה השקפה של המלאק. אין לתאר ואין לשער גודל הרשעות הטמון כאן. כדאי לקרוא. אי אפשר להאומות שיהיו שולטים על כלל ישראל, כי אם על ידי יהודים החושבים לעזור לבני עובדי כוכבים ומזלות. הוא מדבר פה על ישראל שזנו, שסתו, שהם כפרו והם היום משמשים מסיתים ומדיחים. יהודים שכופרים תמיד. זה חוק, זה כלל, ברזל, תמיד. הרבה יותר רעים והרבה יותר מסוכנים, הרבה יותר מזיקים. מכל גוי, רע, לא משנה כמה יהיה רע, יהודי שבוגד בתורה ובמצוות, תמיד יהיה מסוכן יותר מכל גוי. עסקנים, שונים למיניהם. עכשיו יש גם כאלה שנראים חרדים, ופה הסכנה הגדולה ביותר. וזה מראה שאנחנו בבחינת מצרים היום, אנחנו בבחינת גלות הדעת, רחמנא ליצלן. גלות הדעת, גלות התודעה, גלות הנשמה, הנשמה בגלות, באבדון, לא באבדון, הלכה לאיבוד. הדעה, הדעת. נכון, אנחנו היום בשלבים האלה נמצאים בשלב של תיקון חטא את הדעת, שמערבב את הטוב עם הרע. דמיון להציונים שהרבה נפלו ברשתם. ממליצה לקרוא את זה. הדור הבא ישחק עלינו. ועוד מזה מה שרוצים להכניס אחרי מחלת הקורונה, חיסונים חדשים למיניהם, שגם בלי תאי גזע עובריים רוצים לשנות ה-DNA בדרך חדשה, שכל אחד ישתווה, שוויון, יחד, במין DNA עולמי, ביג דאטה. ויש בזה כמה דברים, הפך קדושה. הוא פה עדין, הוא אומר הפך קדושה כדי לא להתבטא בחריפות. הוא מדבר על הסתרה האחרה, על השטן. כמו הריגת הרגשים של אידיאל ואמונה וביטחון וכדומה. כידוע להרופאים שמבינים בחוכמה זו, ובוודאי כל איש חרד לדבר השם, ירחיק עצמו מזה בתכלית הריחוק. ענף י' א', אמונה וביטחון והכנעה. מספרים שהחזון איש, זכותו יגן עלינו, אמר שיודע תרופה ורפואה למחלת הסרטן בלעז, קנסר. אולם, אם יגלה הרפואה, רפואה זה תרופה בלשון רחמנו, יגיע עוד מחלה יותר קשה ממנו לעולם, ולכן אינו כדאי לגלות הרפואה. רצוני לבאר ממרה זו. תכלית של מחלה וחולי זה, הוא להכניע, התכלית של המחלה ושל החולי, של כל מחלה, התכלית, כלומר המטרה, או המשמעות של כל מחלה ושל חולי, הוא להכניע את האדם לקדוש ברוך הוא. ואם העולם אינו עומד בתכלית הנרצה של החולי, רחמנא ליצלן, ולא מכניע עצמו בפני הקדוש ברוך הוא, עדיין לא הגענו לאותה דרגה של זכות הרפואה. אנחנו לא זכאים לרפואה. כי לא נכנענו בפני רופא החולים. ואם יתגלה הרפואה, התרופה, אם תתגלה התרופה, קודם התכלית הרצויה, אז תתבטל חס ושלום התכלית, ואדרבה יגדל המרחק מן התכלית, כי יגדל בזה גאות האדם, גאוות האדם, שאינו צריך לפחוד יראת העונש ממנו יתברך, כי הרי התרופה בידו, יש לי תרופה שמונעת ביד, וממילא יגיע עוד מחלה, חס וחלילה, עוד יותר קשה, ולכן אמר החזון איש, כי אינו רוצה לגלות הרפואה, כי עדיין לא הגיע הזמן, ולא ירוויחו בזה כלום, כי יגיע עוד מחלה יותר קשה. בחנוכה גזרו היוונים, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. ובערו בספרים הקדושים, כי על ידי קרן השור, למה היו משתמשים בקרן השור? כתוב בספרים הקדושים שעל ידי קרן השור, הם היו נוהגים להשקות מים את התינוק. זה היה הבקבוק. ורצו דווקא שדברי כפירה אלו, לכתוב אין לא לנו חלק באלוהי ישראל, דברי הכפירה האלו, הם רצו שהם ישפיעו על המים, וישפיעו על התינוק לכפור באלוהי ישראל מינקות. בטח שבאותה תקופה היו כמה אמהות טוענות, שצריכים להשקות מים בקרן של שור, שהרי איך שייך להשקות בלי זה? התרגלנו לזה, זה הבקבוק המסורתי שלנו, זה כבר דורות על כבי דורות, זה הבקבוק שלנו, אנחנו כבר רגילים לזה. איך שייך להשקות את התינוק בלי זה? והלא זה דרך העולם. אבל מי שהכיר את חומרת הדבר של השפעת הכתיבה של כתבו לכם על קרן השור, אין לא עליכם חלק באלוהי ישראל, חיפש עצות אחרות להשקות הילדים. בדיוק כך היום, דרך העולם להשקות הילדים, בחינוך על ידי המוסדות. זהו כלי ההשקה, כלי ההשקיה, לצון הקדושים, ילדים מישראל, תלמידי חיידרים נקראים צון קדושים. אבל אם הם נעשים מים מרים על ידי כפיית חיסונים, אז אין מה לעשות, שלא ילכו, לא לשלוח, לחפש דרך אחרת להשקות את הילדים. כאן הוא מלקט דברים שנאמרו בעניין החיסונים על ידי רבנים רבים שונים, מאוד מומלץ, מאוד כדאי לקרוא, להגות בזה. יש כאן הדגשות, יש כאן המון 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 עדויות וציטוטים מגדולי גדולי ישראל, ואחר כך הוא מביא ברור הלכתי גרדה של מהדורה שנייה. אנחנו קראנו עכשיו את המהדורה השלישית. זה ממשיך ומתפרס על פני המון עמודים. הוא מביא המון חומר באנגלית, וכל החומר הזה זה שוט, שאלות ותשובות. קריטי לכל אדם מישראל. כשאני אומרת אדם מישראל, חשוב היום לצערי, צריך היום להבהיר שישראל זה לא מדינה. ישראל זו דת. חוק, חוק אלוהי. חשוב שכל אדם שרוצה להישאר גוי קדוש, יקרא בעיון את הדברים ויקבע על עצמו להתרחק כמו מאש ולשמור על הנשמה שלו ועל הנפש שלו, ולא בהכרח, לא בהכרח על הגוף. אני שמה פה את הקישור להורדת הקונטרס, לזיכוי הרבים לכל מן דבעי. לישועתך קיוויתי, השם.